פרשת ויגש, אנחנו חייבים לציין את מה שעבר עלינו השבוע, פטירתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל. לדעתי אין פרשה שמתאימה יותר לאישיות שלו מפרשת השבוע, ואנחנו נראה את הדברים במשך השיעור. אז ראשית כל, לפני שנתחיל את הצעקות, נתחיל קודם כל ללמוד את הפרשה בדרך פשט, ואחרי זה נראה מה חז"ל מדברים פה. אנחנו בפרשת ויגש נמצאים בתוך אירוע שעניינו של האירוע הוא התמנת הגביע באמתחת בנימין, ומשם העסק מתחיל להתגלגל, העסק מתחיל להסתבך. לכאורה הפרשה הייתה צריכה להסתיים, מגיעים הביתה, מביאים את האוכל ליעקב אבינו, בזה הכל הסתדר. אבל באמצע הייתה איזה פלטה, כמו שאומרים. יוסף לוקח את הגביע שלו האישי ומכניס אותו בתוך אמתחת בנימין. עכשיו כל החבורה הזאת חוזרת בחזרה אל מצרים. ואז אנחנו נכנסים לפרשה שלנו. אז אני יכול את השיעור הזה לעשות בשני מהלכים. במהלך אחד לפי הפשט, שזה הולך להיות רגוע, ובמהלך שני עם אש בעיניים, כמו שחז"ל הדריכו. אז אני הולך קודם כל ללמוד את הפרשה בפשט, והפשט הוא פשוט. אחרי שנתפס בנימין על לא עוול בכפיו, כן? אבל נתפס. ההצעה הייתה, לפני שפותחים את הסכים, מי שנמצא גביע בידו מת, וכל השאר עבדים. זו הצעתו, זה הצעת האחים, לפני שפותחים את הסכים. פורש בפסוקים, בוא נקרא. יש פה את אחד מעשרה קל וחומר של התורה מפורסמים, אין כסף אשר השיבונו אליך, נכון? אין כסף אשר מצאנו בפי ים תיכותנו, בגלגול הקודם, השיבונו אליך, החזרנו לך את הכסף. ואיך נגנוב מבית אדוני כסף וזהב? אתה חושד בנו? הרי עשינו השבת הוועידה. אתה חושד באדם שעשה השבת הוועידה שהוא גנב? למה עשה השבת הוועידה? אני לוקח את הכסף שלו. זה מראה על יושר, זה מראה על הגינות, זה מראה על ישרות. אשר ימצא איתו מעבדיך ומת. ככה אומרים האחים אל אותו שליח של המלך, של יוסף. אשר ימצא איתו מעבדיך ומת, גם אנחנו, תחזיק איתי, גם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. ויאמר, אומר השליח, אם אתה כדיבכם כן, אשר ימצא איתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים. בסדר, מתקדמים, פותחים את הסכים, טוב. ואז אומר להם כאן יוסף, אתם לא מתביישים, לקחתם את הגביע, לא ידעתם שנחש יש אשר כמוני? ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. במילים אחרות, הצעת הנתבע, הצעת יהודה, ראש המדברים, כראש לכל האחים, הוא אומר, תשמע, כולנו עבדים בשביל. אומר להם יוסף, חלילה לי, זה לא הגון למלכות. ככה ראיתי בדברים שכתב הרב ניסים גירונדי, ספר עתיק פה בית הכנסת, אחד. הוא אומר שמה שיוסף אומר פה בפסוק, חלילה לי מעשות זאת, הוא אומר, זה לא ראוי למלכות להעניש אדם על עוול בכפיו. הרי אתם לא גנבתם. חלילה לי מעשות זאת. חלילה לי כי הוא מדבר מצד המלכות. לא מתאים למלך להעניש אדם סתם. רובן לא גנב. לוי, שמעון, יהוד, לא גנבו. מי גנב? מי נבי? אותו תמי. חלילה לי מעשות זאת. אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם, אתם תעלו בעזרת השם, הכל בסדר איתכם, בנימין נשאר איתי. זה ההצעה. אז נסכם, יהודה מציע כולם עבדים, יוסף הוא מצמצם ומבטר לו, אומר לו רק בנימין. עכשיו ניגשים לפרשה שלנו, והיגש אליו יהודה. באופן פשוט, אני מסביר את הפשט הפשוט של, של, של הפרשה. עומד יהודה ואומר, אתה מבחינתך יוסף, מבחינתך יוסף, בנימין נשאר וכולנו עולים, אני נותן לך הצעה יותר טובה. אני נשאר, ובכל פרמטר, תסתכל אליי, בכל פרמטר שתבחן, אני עדיף ממנו. אז בוא נחליף ראש בראש. ככה פשט הפרשה. ויגש אליו יהודה ואומר, בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, ועליך עבדך ועבדך, מספר לו את כל הסיפור, והוא אומר, תשמע, ואתה ישב נעבדך תחת הנער עבד לנוני, וענה, יעלי מחב, כי איך אלה ברע וכו' וכו'. ככה רבותיי, היה אפשר ללמוד את הפרשה, והכל נינוח, והכל שלב, והכל בא בסופו של דבר המקום בשלום, יוסף מתוודע אליך, ויש פה שלום בית, והכל חוסרים, ויעקב אינו חוזר, הכל טוב. אבל חכמנו, זיכרונם לברכה, רבותינו, שהתבוננו על הפרשה הזאת, ראו אותה באור אחר לגמרי. כתוב במדרש על הפסוק, הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, אמה ראו כן תמאו, מי הם המלכים אשר נועדו? איפה מצאנו שני מלכים שנפגשים האחד עם השני? יוסף יהודה! אמה ראו כן תמאו, חין כלו יודה, חין כל יולדה, פחד פחדים, ישעיה אומר שם. כתוב במדרש, יהודה, ברגע שהוא היה כועס, הוא מה שהיה קורה. אני קורא את הלשון של המדרש. כתוב, היגש אליו יהודה. אמר רבי יוחנן, בשעה שתפס יוסף את בנימין, ואמר האיש אשר נמצא גביע בידו, הוא יהיה לי עבד. אמר יהודה, בנימין יתפס כלום, יש שלום בבית אבא. מיד כעס יהודה ושאג בקול גדול. ונתמלה חמה על יוסף, כיוון שראה יוסף סימנים שהיה בו, שחמישה בגדים היה לבוש, כנראה היה חורף, חמש חבות הוא לבש, אתה יודע איזה פליז היה לו, איזה חברה, אני לא יודע, אבל היה לו חמש חבות! שקט. ונימה הייתה בליבו. מה זה נימה? שערה הייתה פה בליבו. בשעה שהיה כועס, הייתה קורעת את כולם. מה עשה? יוסף, לא דבר את נפשו. מה עשה יוסף? כתוב במדרש, יוסף בעט באבן של שי שהיה יושב עליה, ועשהו גל של צרורות. מיד תמה יהודה, אומר, הוא גבלת, מי זה? לא, אני לא מכיר כוחות כאלה. אומר פה המדרש, ואמר, זה גיבור כמוני. מיד ויגש אליו יהודה, בא לשלוף את חרבו. מלחמה הייתה פה, רבו ישי. אין לי כוח לצעוק. מלחמה הייתה פה, אש בעיניים. היית פחד לעבור שמה. כי הנה המלאכים נועדו, מלחמה. אמר, זה צדיקו. החרב לא יוצאת מהמקום, נתקעת לו ליהודה, רוצה להוציא חרב, נתקעת לו החרב, לא יצאת. אמר יהודה לנפתלי, תסתכל אליי. אמר יהודה לנפתלי, לך וראה כמה שווקים יש במצרים. לך תספור כמה שווקים יש במצרים. קפץ וחזר ואמר לו, 12 שווקים. 12 שווקים יש. נו, אמר לו, תשמע, אני לוקח 3. הוטלו כל אחד ואחד אחד, ואנחנו מורידים את כל מצרים. זה מה שהיה פה. ככה לומדים חז"ל, וזה המשקפיים שצריך לשים שקוראים את הפרשה. אבל רבו ישראל היקרים, אם נאמר שיש פה מלחמה, יש פה קושיה חזקה מאוד. אני חוזר עוד פעם לתיאור שהיה פה. עומד יהודה ואומר ליוסף, יוסף הצדיק, תקשיב, היה פה מחדל, אתה צודק, גנבנו את הגביע, כולנו לך לעבדים, כולנו הופכים להיות לך לעבדים. אומר לו יוסף, לא, 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 לא. חלילה לי מעשות זאת, לא, לא, לא. לא כולכם עבדים, זאת אומרת, לא בנימין פלוס כולכם עבדים, אלא אני מבודד את כל השבטים, ולוקח רק את בנימין בלבד. Fair enough או לא fair enough? Fair enough? ואין אני ליהודה! היה לבי אדוני! אני מוריד במצרים! לפי המהלך הראשון, אתה מחייך שם, אני רואה. לפי המהלך הראשון, זה חלק הפרשה, אני מאוד מבין. הוא בא אליו, את החנונים, אני רוצה להתחלף במקום, הכל בסדר. רבותיי, לפי המהלך השני של חז"ל, יש פה מרפסה ניגרה. הבן אדם מוריד לך מהעונש. הרי בלב הכי בנימין נשאר במצרים, רק שתבינו. מה הייתה הצעה של יהודה? יהודה אומר, בנימין עבד נרצע כל ימיו. אין כמו שיש היום כל מיני קיצורים וכל מיני שליש התנהגות טובה, אין סיפורים כאלה. מוציא תואר שני ותואר שלישי בדרך, אתה מבין? זה בטח בתי הכלא היום. נגמר הסיפור, אדוני, הוא עבד לעולם ועד. לא יוצא משם בנימין. אז זה לא הבנתי. לפי הצעת יהודה, בנימין נשאר במצרים. ולפי הצעת יוסף, גם הוא נשאר במצרים. אז מה אתה מתרעם? מה אתה רוצה להנחמות פה? מה אתה משתולל? כל מצרים אתה רוצה להוריד? נימה, ציפורים, בגדים? תירגע! על מה אתה מתווכח? רבותיי, זו קושייה חזקה מאוד. קושייה חזקה, אלימה מאוד. שוב, אם הולכים לפי המהלך הראשון, כל הפרשה על מי מנוחות אינה עלני. אם הולכים לפי הפשט של חז"ל, מתעוררת פה קושייה חזקה מאוד מאוד. מי בא לעזרתנו? אמרתי לכם פעם שהיה בצפת, בעיר צפת, 3 גדולי עולם. אחד היה גאון בהלכה. גאון בהלכה, גאון, עולם! רבי יוסף קארו, מרן הבית יוסף, שהרמ"א כותב עליו, הרמ"א בר הפלוגתא שלו, תשמע טוב, תפתח את האוזניים, מה הרמ"א כותב על הבית יוסף? שתורה, שכינה מדברת מתוך גרונך, רק אני לא באתי אלא להביא את מנהג רבותינו בני אשכנז. ככה כותב הרמ"א על הבית יוסף, שנבין במה מדובר. זה היה בית יוסף, רבי יוסף קארו, גאון בהלכה, והיה שם גאון בקבלה, הארי הקדוש. לא צריך להגיד יותר. והיה שלישי גאון בדרשנות, שהארי הקדוש היה יושב ושומע את הדרשות שלו. רבותיי, אם יש מישהו בעולם שהארי הקדוש מוכן לשבת ולשמוע את הדרשות שלו, זה אומר הכל. הארי הקדוש יושב בשיעור בפרשת השבוע של רבי משה הדרשן על שער הקדוש. הוא שומע אותו. עכשיו אנחנו נשמע את האלשך הקדוש. אומר האלשך, יהודה עושה חשבון פשוט. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה יש לנו להגיד? מה יש לדבר? מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. אומר אלשיך הקדוש, מה זה עוון עבדיך? יהודה, ומי ששם לב כבר במפגשים הקודמים שלנו עם האחים, הם מתחילים להבין שקורים להם דברים כל כך מוזרים. פתאום מחזירים להם את הכסף, ופתאום הם תפסים וטוענים עליהם כמרגלים, דברים עזועים, לא הבנתי, בן אדם לאכול אוכל, בגלל שיש לו מישהו בבית הוא מרגל, כל מיני טענות מוזרות, תביאו את האח הקטן, נכנסתם לרגל את מצרים, הם מבינים שקורה פה משהו. החבל פה מתעדק, הולכים לפרוע פה איזה חוב קדום, איזה חטא קדום שהיה פה שמרחף פה, והם אומרים, אבל השם, אם אנחנו הלכינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו על כן, על כן בא אלינו הצרה הזאת. זה לא משהו מחירי שקורה פה, יש פה משהו אלוקי שמתרחש. האלוקים מצא את אבון עבדיך, איזה אבון עבדיך, מחירת יוסף, זה אבון עבדיך. אני לא יודע אם יוסף הבין אותם, אולי כן הבין אותם באותו רגע שהם אמרו את המילים האלה, שיהודה אומר את המשפט הזה. אבל זה מדובר. לכן כולנו עבדים. ברגע שאומר לו יוסף, לא אדוני, יש לך טעות. אתם השבטים שהייתם במחירה של יוסף? אתם צדיקים. תקל אליי שם! אתם עולים בשלום הביתה, הכל בסדר איתכם. מי שלא היה במחירה, בא לרצות את עונשו אצלי והופך להיות עבד. ככה ואיך השם יהודה, אני הולך לשאול להרוג אותך. כל עוד הפרשנות הייתה לשלם עבור החטא הקדמון שלנו, מוריד את הראש, מה נדבר ומה נצטדק, אין מה לדבר. אבל ברגע שאתה אומר לי לא, זה לא קשור, אתם? אתם צדיקים, חפים עם פשע. את מי אני רוצה לתפור פה? את בנימין. בנימין לא היה במחירה, הוא לא היה שותף בכלל למחירה, הוא לא ידע גם על המחירה. אגב, פה בסוגרים, יכול להיות שהוא לא ידע גם לעולם על המחירה. יכול להיות שבנימין לא ידע כלום מה היה במחירה עד יום אותו. יש דיון לגבי יעקב אם ידע, תרף אולי נתייחס לזה. יש לנו שיעקב אבינו לא ידע מהמחירה עד יום אותו, ויוסף דאג לזה שהוא לא ידע, ולכן הוא גר במרוחק ממנו, ולכן תמיד שהוא התוודע איתו, הוא התוודע איתו עם עוד אנשים, שלא נפתח תיבת פנדורה. אבל זה עוד כמה דקות. אבותיי, על פי המשקפיים האלה של חז"ל, יש פה משהו ענק מאוד. עכשיו אפשר להבין שפתיחת הפרשה זה לא בחיוכים פה, ברגע של אבי יהודה, כמו שהייתה אפשרות להציע. חז"ל הבינו שהייתה פה פגישה למלחמה. ויגש אליו יהודה, הוא ניגש איתו למלחמה, ממש. בסוף, יודעים מה היה בסוף? יוסף, תכף נראה מה קרה פתאום. מה, יוסף השתפן פה? מה קרה פתאום? מה קרה? הרי הוא ידע להחזיר לו במקום, לקח גל של לב, הוא שם את הרגל, הפך להיות גל אבנים קטנות. מה, בגלל שהוא פחד ממנו? יהודה, יוסף פחד מיהודה? זה המסקנה של הפרשה? לא! אז איך נגמרה הפרשה? טוב. עכשיו רבותיי, אולי שאלה קשה בספר בראשית, שצריכים לגעת בה. שאלה שמתפצלת לשני חלקים. שאלה אחת, יוסף הצדיק הפך להיות משנה למלך. איך אומר לו סבא פרו? רק הכיסא גדל ממך. אני יוצא, הופך להיות נשיא, אתה הולך להיות ראש הממשלה בפועל. אני רק מלמעלה. אתה מחליט. לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. אני יצאתי מהמשחק. כמה ימים לוקח להגיע ממצרים לארץ ישראל? אומר הרבן, 6 ימים. מה הבעיה? לקחת 2 מצרים, לשים אותם על איזה סוס, להגיד להם, קדימה, תתקדמו. לכו אל יעקב אבינו, תחפשו מישהו שנקרא יעקב אבינו, ותודיעו לו. תודיעו לו שיוסף חי במצרים, והוא מלך במצרים, והוא שליט על מצרים, ויש לו 2 בנים, והכל בסדר. הרי אתה ידעת, יוסף הצדיק, את הקשר המיוחד שהיה לך עם אביך. כיוון זיקונים הוא לא, זיווקונים הוא לא. הוא הבן שהיה לו מרחל, אהבה כל כך מיוחדת הייתה לו אליו. יוסף, שלח מכתב, יונה דואר, פרש, עצם משהו. כלום, כלום לא שולח. זה בידיים שלך, כל מצרים. מי יגיד לך מה תעשה ומה תפעל? מה בא לשלוח מכתב הביתה? זו שאלה בערוץ אחד. עכשיו ערוץ 2. מה עושה פה לאחי? תרטר אותם? מה זה צבא? מטרטרים פה את החיילים? מה קורה פה? לכו, תחזרו, תבואו. והתנקר עליהם, מרגלים אתם, לוקח את שמעון. רבותיי, שאלה אחת שמתפצלת לשניים. כותרת, לפשר התנהגותו של יוסף הצדיק. הן ביחס לאביו, והן ביחס לאחיו. אז בואו נתחיל פרה פרה. בואו נלך ביחס לאבא. היה מפרש בדור שלנו שכתב כמה דברים. כשהדברים שלו נכתבו, אז הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, שמע את הדברים שהוא אמר או שהוא כתב, וכמעט הזדעזע מהדברים שלו. והוא רצה להסביר מדוע יוסף לא שלח מכתב הביתה. והוא אומר פשוט, פשוט לי למה הוא לא שלח מכתב. הוא אומר, תגיד לי, יעקב אבינו ידע בדיוק מה היה היחס בין יוסף לבין האחים. הוא חולם להם חלומות, והם שונאים אותו, ולא יכלו לדברו לשלום. אז תגיד לי, מה אתה שולח אותי לגובה העריות? מה אתה שולח אותי לגובה העריות? לך נר את שלום אחיך ואת שלום הצון. מה אתה רוצה, אני אחזור בארון? חשבתי שאני אחזור. מה חשבת? מה אתה שולח אותי אליהם? יחו אותי! מה אתה שולח אותי אליהם? לכנה רעת שלום אחיך ואת שלום הצון ואשיבני דבר. אתה יודע מה היחס ביני לביניהם. מה אתה שולח אותי לשם? אמר אותו מפרש, אומר יוסף, כנראה האבא כנראה היה שותף פה למהלך. ככה כתב אותו האיש, אותו אחד. ואז פי זה הוא תרץ יפה מאוד. יוסף הבין, אם ככה אבא, מה נשלח לו? מה אני אשלח לו איגרת שאני חי ונושם ומלך למצרים? הפוך, הוא רצה למכור אותי למצרים. ככה הוא רצה להגיד, הרב חלל פורט יצא מגדרו, שג! איך אפשר להגיד דבר כזה? למען האמת, אפשר לעדן קצת טיפה את דברי המפרש ההוא ולומר שבעצם המהלך הזה של יוסף זה סוג של מהלך שתחילת השיבוד שלנו במצרים. זה הכוונה שהייתה במחשבתו של יעקב אבינו בזה שהוא היה בתהליך הזה של יוסף. אבל גם אם אנחנו נעדן את זה, זה קשה מאוד לומר שככה תפס יוסף את אביו שהוא שותף במחירה והוא כביכול היה ביחד איתה ממה. אם ככה חוזרת השאלה לתחילתה, למה יוסף לא שולח מברק, מכתב, משהו לומר לאביו, אני חי וקיים? יש רמב"ן. הרמב"ן אומר שיוסף חלם חלומות. והחלומות של יוסף זה לא חלומות שחולם אותם יהודי שאתמול בלילה היה מסמך מהם. אתה מבין? זה חלומות שיש להם קבלות. זה חלומות שיש להם קבלות, עיין ערך שר האופים, עיין ערך שר המשקים, עיין ערך פרעו, מדויק. מדויק, זה כמו נבואה, זה מתקיים, זה מתגשם. אם ככה אני תופס את דברי החלומות של יוסף, זה כמו נבואה. אומר יוסף, אם ככה, אני צריך שהחלומות האלה יתממשו ויתגשמו. אני נמצא במצרים. אני בדיוק עכשיו הולך להיות מלך, ומי שיראה בפסוקים, ברגע שהגיעו האחים אל מצרים, מה? טוינג! מה פתאום עולה ליוסף? ויזכור את החלומות. זה מה שיש לתורה לכתוב! זה מה שיש לתורה להגיד! באים האחים, הוא נפגש עם האחים, מה אומרת התורה? ויזכור יוסף, יופי, הנה החלומות שלי. זה מה, אתה בן 2? בן 4 אתה? אתה בן 30? איך פעם חלומות עכשיו? האחים שלך באים ולפגוש אותך, רואים אותך, אתה רואה את האחים שלך פעם ראשונה. ויזכור יוסף את החלומות, אומר, איזה יופי, הנה החלומות שלי עכשיו מתגשמים, תעשו לי בראבו. פלא פלאים. אומר הרמב"ן, חלומות של יוסף זה לא נחמד לי וכיף לי. זה נבואה. הוא אומר, זה הולך לי, מתגשם, אני רואה את זה, פתאום אחים באים ומשתחווים לי, זה מה שהיה לפני 12-13 שנה בחלומות. היות וכך, צריך לתת לזה לקרות. אם אני הולך ומפסיק את זה, אני כאילו הורס את ההתממשות של החלומות האלה. ככה כותב הרמב"ן. על פי זה, מאוד מובן למה יוסף לא מחזיר תשובה לאבא. מאוד, לפי זה מאוד מובן למה יוסף מחזיר אותם בחזרה להביא את בנימין. כי בחלום כולם השתחוו לו, גם בנימין. וכל מה שיוסף עושה לפי הרמב"ן, זה כל המעשים שהוא עושה, זה כדי ליצור שהחלומות שלו יתגשמו בפועל. ככה שיטתו של הרמב"ן. יש לנו מפרש, רבי יצחק ארמה, בעל ספר עקדת יצחק. הוא אומר, רבי יצחק ארמה, תגיד לי, מי נתן את החלומות? הקדוש ברוך. מי שנותן את החלומות, הוא ייתן את הפתרון שלהם. מה אתה, יוסף הצדיק, מתיימר לתת פתרונות? זה לא, לא, אתה מנהל את החלומות, אתה אחראי על החלומות של ההתגשמויות שצריך להתקיים, זה לא בעיניים שלך. בעין הקו שדרחמן עלם הלך. הקדוש ברוך הוא, הוא, יש לו את המשימות שלו, יש את המהלכים שלו בעולם. אתה צריך לממש את החלומות שלך? זה לא הגיוני. ככה מביא בעל ספר הקהיל הנצחק. על פי הדברים הללו רבו ישי, חוזרת השאלה, מה עמד במוחו של יעקב אבינו במהלך הזה שהוא עושה, אין לגבי יעקב ואין לגבי אחיו? רחל, שהיא האימא, דיברנו על המעלה הגדולה של רחל, שהייתה מוכנה לסבול המון בשביל לא לבייש את אחותה. זה גם הגמרא בעזרת השם שדיבר במסכת מגילה, הגמרא מביאה על המעלה הגדולה את ג' את המעלה הגדולה של רחל, שנתנה את הסימנים לאחותה ולא הייתה רוצה שהאחות שלה תתבייש. אולי זה מה שעמד במוחו של יוסף. הרי אם אני עכשיו שולח לאבא מכתב, הדברים יתחילו להתבהר. מה קרה? איפה היית? כמה היית? לאט לאט התחילו לעלות כל מיני שאלות, ואז כתוצאה מזה יכול להיות שהמשפחה תתפרק עכשיו. יעקב אבינו יבין שהם היו שותפים במחירה, יש סכסוך משפחתי. אומר יוסף, אני אוחז בפלך השתיקה, כמו שלמדתי מאימא. מוכן לסבול, שאפילו שאני רחוק מאביו, רק כדי לדאוג לשלמות המשפחה. זה המהלך של יוסף כלפי אביו. אבל חסר לנו עוד מרכיב בפאזל. איך נבאר את המהלך של יוסף כלפי האחים שלו? וזה מה שפתחתי, איך הפרשה הזאת היא כל כך מתאימה לשיעותו הגדולה של הרב חיים דרוקמן זצ"ל. הפרשה הזאת היא הפרשה כל כך מתאימה לאישיות שלו. הרמב״ם כותב שיש סוג של תשובה ויש סוג של תשובה גמורה. מה בין תשובה לבין תשובה גמורה? אומר הרמב״ם, תשובה יש תשובה, אדם חטא עושה תשובה, חילוקי הדרכים שהרמב״ם כותב. אבל אומר הרמב״ם, יש תשובה גמורה. אתה יודע מה זה תשובה גמורה? שאם אתה עומד באותו ניסיון, עם אותם כוחות, עם אותו מצב שאתה היית בו, ותופס את עצמך, נושך את השפתיים ואומר, אני לא הולך לזה, אני כובש את עצמי, אומר הרמב״ם, פה הוכחת שאתה בעל תשובה אמיתי. זו תשובה גמורה. אומר יוסף הצדיק, מרחף עלינו, על המשפחה שלנו, חטא המחירה. איך אני אצליח לקחת את האחים, את השבטים, שבטיה, ולהסיר מעליהם ולנקות אותם, לזכך אותם ולהביא אותם למצב של תשובה גמורה? איך אני אצליח לעשות את זה? אומר לנו יוסף, אני אקח את בנימין, שבנימין הוא הבן שנשאר מבחינת האחים לרחל, ואותו אני אקח ואצלו אני אשים את הגביע, ואני רוצה לראות איך התמודדו האחים עם בנימין. ורבותיי היקרים, ברגע שיוסף הצדיק שומע את המילים שיוצאות מפיו של יהודה, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו, שומע את המילים ואני אהיה במקומו אני אשב תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. שיוסף שומע את המילים הללו, שיהודה מוכן להיות ערב עבור בנימין, נגמר הדיון, ולא יכול יוסף להתאפק. הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד יוסף, בהתוודה יוסף עם אחיו. על פי זה כל הפרשה הזאת היא אף לבפל. וכמו שאמרתי, מי שיסביר שיוסף רוצה לנקום באחים, אולי זה עוד דרך שאדם יכול להסביר, יכול ללמוד. אז קודם כל, רואים את זה בכל הדרך, שיוסף תמיד, תמיד, תמיד נשאר נאמן לקדוש ברוך הוא. אפילו מתי שהוא מתוודע אל, אומר, אתם, מה אתם? אתם צינור. הקדוש ברוך הוא זה ששלח אותי למצרים, כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם, לא אתם הכרתם אותי מצרימה. וכמו שאמרנו, יוסף דאג שאף פעם לא יהיה מצב שהוא ביחד עם יעקב אבינו, כדי שחס ושלום לא יהיה בושה לאחים. וגם מתי שהוא מתוודע אליהם, הוסירו כל איש מעליי, לא לפגוע בשום אח. וגם בסוף, שכבר יעקב אבינו מת, והם אומרים, הנה, עכשיו הגיע השעה, הולך עכשיו להיכנס בנו. אלה, אני? מה אני? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, בזה האיש, זה האיש שמדובר בו. זה מדובר על יוסף הצדיק. אמרנו השבוע, שיש לנו שבעה אושפזים. שלושת האבות. נכון? הגמרא אומרת, רק שלושה נקראים אבות. אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, שהוציאו אותנו ממצרים, כל אחד עם הבחינה שלו, אחד יותר מידת אהבה, אחד יותר מידת דין, גמרא בסנהדרין. בואו נתקדם הלאה, יש לנו כבר כמה, יש לנו כבר, הגענו לחמש. מי עוד יש? דוד המלך, מלכוס ישראל, מלכוס. מי שם השתרבב בין השבע, רבותיי? יהודה? ראובן? לוי? יוסף, אתה נכנסת לתוך הקבינט המדיני, היום הקימו ממשלה שבתי. יוסף הצדיק בן השבע, אתם מבינים ממי הוא נמצא? הוא עם אברהם אבינו, הוא עם משה רבינו, שנבין מה מדובר, אני יודעים לקרוא, שבעה אושפזים, יופי, נחמד לי, סוכה. יוסף נכנס לתוך שבעת, מה שנקרא, המילה האחרונה בגדולי ישראל, הוא בפנים איתם. עליו אתה יכול להגיד שהוא רוצה לנקום באחים שלו? הראינו קודם כל בעליל שזה הוכח שלא ככה. וחוץ מזה, לדעתי, אצל זה שהכניסו אותו לתוך שיבת האושפזית, זה אומר הכל. יש פה, רבותיי, ערבות. שתי כוחות בעם ישראל. וגם ההפטרה, רבותיי, אתם יודעים שההפטרה, לא סתם בוחרים הפטרה. ההפטרה היא תמיד יש לה את הקשר המיוחד לפרשה. ומה כתוב בפסוק בהפטרה, רבותיי? ההפטרה המיוחדת של פרשת ויגש ביחזקאל, שלוקחים שני עצים. עץ אחד מיהודה, ועץ שני ליוסף. ולוקחים את שניהם ביחד ומחברים אותם ביחד, והיו לאחד בידיך. זה יהודה ויוסף, שתי הכוחות האלה שקיימים בעם ישראל, לוקחים אותם ומאחדים אותם ביחד. וזה המעלה הגדולה שהייתה לרב חיים דרוקמן, שידע לקחת חלקים בעם ישראל שהם על פניו נראים כרחוק מזרח ממערב, לקח אותם וחיבר אותם ביחד מתוך אהבה גדולה לעם ישראל, מתוך תובנה אחדותית שעם ישראל זה עם אחד מאוחד בפנים שלו. ולדעתי אין פרשה יותר מתאימה מאשר הפרשה הזאת שמדברת בתוך שבעת הימים, בתוך שבעת ימי האבלות עליו. פרשה שמדברת על ערבות, פרשה שמדברת על אחדות, פרשה שמדברת על שלום בתוך המשפחה. עם ישראל זה משפחה אחת גדולה. יעקב אבינו חוזר, האחים חוזרים, יוסף חוזר, בנימין, משפחה חוזרת להיות. זה המוטו שלו. ולאור הדברים הללו, רבותיי, אנחנו צריכים להיות מה שנקרא ממשיכי דרכו. לראות תמיד את הדברים המאחדים ולא את הדברים המפרידים. שבת שלום.